today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, היום יום שישי י"ט בחשוון, ערב שבת קודש פרשת וירא תשפ"א, מסכת עירובין, דפים פ"ט וצדי. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם אל בתיכם להניח ברכה הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מבקשים להקדיש לזכותם ולרפואתם של אמא של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. היולדת חווה לאה, בת אסתר, רבי ירחמיאל בן חווה, רבי מוישה בן איטל, ויביאן יוכבת בת אסתר, חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, חנה בת אסתר, חיה פנינה רחל בת נעמי, שלמה חיים בן בריינה, גרשון בן שרה, חיים בנימין מורדכי בן עידה, ואברהם מנחם בן אינדה מירה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות. ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. כרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה, בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, עם שיחתו המיוחדת והמשכילה של הגאון רבי ירחמיאל קרם של איתה, והדברים יהיו לרפואתו השלימה במהרה, של רבי ירחמיאל בן חווה, לאורך ימים טובים ולרפואה שלימה במהרה. כשחזל מחפשים זכות שתעמוד לו ללוט, אין הם מוצאים לו זכות אלא שתיקתו, שעה שאמר אברהם במצרים כי שרה היא אחותו. מהי זכירתו של אברהם הלוט? שהכתוב אומר, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה. נזכר שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה אחותי, ולא גילה את הדבר שהיה חס עליו, לפיכך חס עליו הקדוש ברוך הוא. כך אומר רשי. ולפלא הדבר. כי הרי תוך כדי למידת הפרשה מתגלה לנו לוט כמכניס אורחים, אשר התתיינותו במצווה הזאת מגיעה עד לכדי מסירות נפש, מידה שלא מצינו לכאורה אצל אברהם. וכי לא די היה בהכנסת האורחים שלו כדי שתחשב לו כזכות מספקת ליום פקודה? ולא רק זאת, לא תהיה גם מאותם יחידים בודדים שהצטרפו לאברהם אבינו את יצא כדי ללכת לעבר ארץ לא נודעת ובמסלול לא ידוע. לשאלה הזאת מתייחס הרמב"ן, המפרש בפירושו לתורה שלא כפירוש רש"י, כי אכן זכות זו היא שעמדה לו ללוט אשר הצטרף לאברהם אבינו במסעו רק כדי להיות לו לחברה ולצוות. הרמב"ן מוסיף כי לכן עמדה לו ללוט זכותו של אברהם, שהרי למענו ובעבורו הלך, ולולי אברהם היה לוט גר עדיין בחרן ולא בסדום, ולא מן הדין שישיבה זו אשר באה מתוך רצון לכבד את אברהם תהיה לו למכשול מוות. ואפשר לומר בדרך אחרת שלא כדברי הרמב"ן. יש המפרשים כי שלא כאברהם אבינו אשר הלך לארץ ישראל כאשר דיבר אליו השם, רק בשל ציווי השם ולא בשל שלל הבטחות הטובה שהובטחו לו, הרי לוט לא יצא אלא בשל חשבונותיו האישיים. בעל המאור ושמש על התורה מפרש כי לוט יצא לאחר ששמע את כל הבטחות הטובה שנאמרו לאברהם אבינו, ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה. לוט הבין כי אם יצטרף לאברהם, יהנה גם הוא מהברכות הללו. אך גם אם אין לראות את הליכתו של לוט לארץ ישראל כזכות, עדיין נשאלת השאלה וכי לא נמצאו לו כל זכויות אחרות? השאלה מתעצמת עוד יותר כאשר נתבונן למה בעצם סדום חרבה. הפסוק אומר, זעקת סדום ואמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד. מהות חטאתם הייתה, הימנותם מעשיית חסד מחד גיסא, ועצם אכזריותם מאידך גיסא. ואם לא נענשה סדום אלא בשל אכזריותה, הרי בדין הוא כי לא תינצל. שהרי היה איש חסד, ואם כן מה הצורך היה לחפש את זכותו בשתיקתו לנוכח דברי אברהם אבינו? והקושייה קשה עוד יותר אם נזכור כי עונש הכליה נגזר על סדום לאחר שהרגו במיטה משונה את ביתו של לוט שנתפסה במתן צדקה ובעשיית חסד עם אביוני העיר. הרי איפה? כי ביתו של לוט נהגה ממש במסירות נפש בחסדיה עם עניי העיר, חסדים שעליהם שילמה בחייה, ואשר בסיבתם נגזר על סדום עונש כליה. מובן איפה שלא היה מקום להכליל את לוט בעונשה המר של סדום, ואם כן, מה טעם חיפשו לו חזל זכויות? השאלה הזו נדרש גאון המוסר רבי נתן צבי פינקל זצ"ל, הסבא מסלבודקה. כך הסביר. אמת, לוט הגיע למדרגות נשגבות במידת הכנסת האורחים שלו, וזאת עד כדי מסירות נפש ממש. אלא שאחרי הכל הייתה הנהגתו הזו פרי הרגל של חינוך בבית רבו אברהם, והיה זה מעין חיקוי למה שראה והכיר בבית רבו. חיקוי והרגל ולא מדרגה עצמית שהתפתחה מתוך הכרתו הפנימית, אז באופן זה תהיה עבודתו ככל שתהיה, אחרי הכל אין לראות במה שהוא יכול לשמש כזכות להצלה. לא כן שתיקתו של לוט שעה שאמר אברהם במצרים על שרה כי אחותו, אמנם מדרגה קטנה לכאורה, עבודה שאינה אלא בשב ואל תעשה, ואף על פי כן, זוהי מדרגה עצמית. אילו רק רצה היה יכול לעטוף את הלשנתו בכסות צדקנית של עמידה נחושה באמת, והיא רצון להוציא דבר שקר מהפה. הוא היה יכול לומר כי שרה אכן אשתו של אברהם ולהעמיד פני טעם שרק האמת נר לרגליו. אבל לוט נצר את פיו ואת זה הוא לא למד מהמחנך והמורה. רק הכרתו הפנימית מנעה ממנו מלהתנהג בדרך שאינה הולמת כלפי אברהם אבינו. מכוח עצמו עמד בניסיון שתק ולא דיבר. לכן עמדה לו זכות זו. כזכות הראויה להציל אותו ביום פקודה. כי גדולה מדרגה עצמית ומקורית, גם אם היא קטנה, ממדרגות חיקוי והרגל. זאת הייתה גדלותם של נשיאי ישראל אשר הקריבו את קורבנות חנוכת המשכן במשך 12 ימים, החל מראש חודש ניסן בתום השנה הראשונה ליציאתם ממצרים. קורבנותיו של נתנאל בן צוהר, נשיא שבט יששכר, אשר הקריב ביום השני, היו העתק מדויק של הקורבנות שהקריב נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, שהקריב ראשון את קורבנותיו. ביום הראשון, גם קורבנותיו של אליה בן חילון, נשיא שבט זבולון אשר הקריב ביום השלישי, היו העתק מדויק של שני קודמיו וכן הלאה. כל 12 הנשיאים הביאו אותה קערת כסף, את אותו מזרק כסף, את אותה הקף וכולי. אף על פי כן, אין התורה כוללת אותם כמו שאנו היינו נוהגים במאמר אחד. התורה מייחדת פרשה נפרדת לכל נשיא ונשיא. למרות שהפירוט המדויק כבר מוכר לנו מהנשיאים שקדמו לנשיא שאת קורבנותיו אנו קוראים, וגם התיאור של הפירוט מתחיל במילה קורבנו ללא וו החיבור, הקושרת את הקרבת אותו יום להקרבת הקורבן של אתמול. וכל כך למה? ללמדך כי כל נשיא ראה את עבודתו כמשהו חדש ולא כסדר הקרבה חוזר בעצם על עבודתו של קודמו. אמנם הקורבנות היו בהוראת שעה ועל פי הדיבור, אבל ההרגש הפנימי של המקריבים היה כשל מי שמקריב על המזבח פעם ראשונה. ללא שהיה מי שקדם לו. הרי לנו מציאות חיצונית הנראית כחזרה וכחיקוי תריסר פעמים, אבל התורה מעידה בעצם המקום הנרחב שהיא מקדישה לחזרה על ההרגש הפנימי של הנשיאים. כיוצא בזה פירש המהר"ל מפראג את פרשת הריגתו של הבל בידי אחיו קין, שדרך אגב היום יוטט בחשבן נהרג הבל על ידי קין, אחרי 49 ימים שחי בעולם, כך על פי הארי. רק נציין שבמסכת סנהדרין בדף למתחת עמוד ב' ובפרק דרבי אליעזר נאמר שהוא נהרג בערב פסח. אם כן, המהר"ל מפראג מפרש את פרשת הריגתו של הבל בידי אחיו קין. כך, כיצד הוא שאל, עלה בידו של קין לשים קץ לחייו של הבל שעה שעשה מצווה, והרי שומר מצווה לא יידע דבר רע. הוא מתרץ, לא עלה בדעתו של הבל להביא קורבן להשם עד שראה, כי כך נהג קין. כך מעיד הפסוק, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומיכל בהן. אמנם שלא כקין, המביא מהרע ומהגרוע, מביא הבל מהעידית ומהמובחר. אבל אין הבאתו אלא כחיקוי הבא מתוך גורמים חיצוניים ולא מתוך הכרה עצמית ופנימית. קורבן כזה, אף שהוא מבחורות הצון, אין כוחו להגן. נמצאנו למידים כי גדול ערכה הסגולי של עבודה, גם אם היא קטנה, כאשר היא מדרגה עצמית מתוך התעוררות פנימית ולא מתוך מצוות אנשים מלומדה. לכשתמצא לומר אותה נקודה שלילית העומדת במרכז עבודתו של מי שמחכה את האחרים ואינו עושה את אשר עושה, מתוך התלהבות פנימית קיימת גם ביסוד עבודתו של מי שמחכה את עצמו. כיצד זה עשוי אדם לחכות את עצמו? שאלה זו נראית כפשוטה, אבל ליבא דאמת, רבים הם אלו המחכים את עצמם. אלה המחכים את עצמם הם אלה הקוראים מדי יום את קריאת שמע, רק מפני שכך הם נוהגים מאז למדו לדבר, או אלה המדליקים מדי שנה נרות חנוכה רק מפני שכך שגרת החיים. הלוח, כך מכתיב לנהוג. אילו לא היו מחכים את מנהגה מדי שנה, היו אלה פותחים את המשנה ברורה או כל ספר הלכה אחר לראות ולבדוק. האם הם קוראים קריאת שמע כהלכתה, האם הדלקתה מכדת וכדין? אך כל מעשיהם אינם אלא בבחינת מצוות אנשים מלומדה, שגרה חוזרת על עצמה לפי קצב וזמן קבועים. ללעג שנון מושחז כחץ, הביא האדמור מקוצק זצל את הנהגת השגרה וההרגל כאשר התבטא פעם, כי גם תחושת ההתרוממות שחשים האנשים באלול וביום הכיפורים אינה אלא מכוח המלומדה. יש הקוראים את תבילה זקה ברטט ובזיע רק מפני שכך מקובל, מפני שכך ראו אצל אבא. כאשר אדם נמצא במרוצת שגרה, קשה לו לעמוד ולהתבונן בעובדת היות עבודתו חסירה את הנשמה והלחלוכית, כי רצונו של אדם להיות מרוצה מעצמו ושלא להעמיד את מעשיו במבחן הביקורת, גם הוא חלק מהשגרה. לאדם כזה פונה התורה ודורשת את אשר אנו אומרים פעמיים באהבה מדי יום, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, שיהיו עליכם חדשים כאילו שמעתם בו ביום. שיחתו המחכימה מאוד של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה לאורך ימים טובים. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. שם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה רי"ד שלא לעשות עבודת אלילים לא לעצמו ולא לזולתו, שורש ריחוק עבודה זרה ידוע. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, בסייעתא דשמיא אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף פ"ח במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה תשובות לשאלות הללו. השאלה הראשונה הייתה, אם התירו בגזוסטרה שעשו למחיצות, אף לשפוך משם ומדוע? והתשובה, ללשון אחת אמר רבא שלא התירו לשפוך, כיוון שהזרם הוליך את השפחים מחוץ למחיצות. ללשון אחרת אמר שהתירו, כיוון שאין לו רצון שזה יצא דווקא מחוץ למחיצות. שאלה שנייה, מדוע אסור לשפוך בחצר שאין בה דלת על דלת שאין בה גומה? מסביר רשי, שכיוון שוודאי רוצה שיצאו לחוץ שלא תתלכלך החצר. שאלה שלישית, מה הביור יש גזל בשבת וחורבה מחזיר לבעלים? והתשובה, שאף מי שמשתמש תדיר בחורבה של חברו הסמוכה לביתו אסור לו לטלטל לשם בשבת, ואם כן היא יוצאת משליטתו וחוזרת לבעליה. שאלה רביעית, באיזה אופן אף שיש מחיצות בגזוסטרה העליונה ולא בתחתונה אין לאסור לעליונה? והתשובה, כשלא עשו המחיצות בשותפות שבזה משתמשת תחתונה בשל עליונה. שאלה חמישית, האם מותר לשפוך לביב היוצא מרשות היחיד לרשות הרבים ומדוע? והתשובה, לרב לזר בן יעקב, אם מכוסה בדלת העמות הראשונות שברשות הרבים מותר ולחכמים אסור. השאלה האחרונה על דף פייחת, האם מותר לשפוך לגג שממנו ישפכו המים לביב ומדוע? והתשובה, לחכמים מותר כיוון שהמים נשפכים מעצמם לביב ולחנניה אסור כיוון שאינו עשוי לבלוע אלא לקלח לביוב. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף פייחת במסכת עירובין. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי על עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע י' בחשוון, ערב שבת קודש פרשת וירא תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בשני הדפים היומיים שלנו, דפים פ"ט וצדי במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מתחילתו של הפרק התשיעי במסכת עירובין, פרק ששמו כל גגות, פרק שתחילתו בדף פ"ט עמוד א' בשורה החמישית, מן המשנה הפותחת במילים כל גגות העיר רשות אחת. מן המשנה הזו פותחת את הפרק התשיעי לפני האחרון של מסכת עירובין. כעת בסייעתא דשמיא ענקית אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. הפרק שלפנינו דן בדיני רשויות שאין תשמישן תדיר כבתים, כמו גגות, חצירות וקרפיפות, האם יש בהם חילוק רשויות כבתים וממילה אסור לטלטל מזה לזה או לא? וכן התבארו בפרק הזה דיני בתים וחצירות שנפרצו לרשות אחרת האסורה להם בטלטול. ומאחר ופרק זה עוסק רבות בדיני מחיצות הבתים והגגות וכדומה, נבאר כאן בקצרה כמה הלכות במחיצות. שנינו לאל בתחילת המסכת בדף דלת עמוד א', אמר רבי חייא ברש"י, אמר רב, שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיניים. ונתבאר שם בגמרא שמחיצין הכוונה היא לגוד, ללבוד ולדופן עקומה. רש"י מפרש שם גוד, הכוונה היא למה שמצינו בכמה מקומות בש"ס שאומרים גוד אסיק מחיצתא או גוד אחית מחיצתא, והיינו באופן שיש מחיצה של 10 טפחים שאינה ארוכה דיה לגבי העניין הנצרך, כגון למחיצות שבת או סוכה, אומרים בה את הכלל גוד אסיק מחיצתא, דהיינו משוך ועלה את המחיצה עד למעלה. ואומנם אין אומרים כן אלא באופן שראש המחיצה מגולה, אבל אם הוא בולט מעל גבי המחיצה אין אומרים גוד אסיק מחיצתא, ובאופן שהמחיצה גבוהה מדי ואינה מגיעה עד לקרקע אומרים גוד אחית מחיצתא, דהיינו משוך ויורד את המחיצה למטה. ונחלקו תנאים באופן שיש גדעים הבוקעים תחת המחיצה, האם היא מתבטלת המחיצה משום כך או לא. הלכה נוספת במחיצות היא הלכה ששמה לבוד, ומפרש רש"י שם בתחילת המסכת לשון לבוד כמו סניף, דבר קצר שהוסיפו עליו והאריכו, והיינו באופן שיש רווח פחות משלושה טפחים בין קורות המחיצה או בין המחיצה לקרקע או לתקרה, אומרים בזה דין לבוד להאריך המחיצות כאילו סותמות את החלל. דין נוסף במחיצות הוא פי תקרה יורד וסותם, שפעמים שיש תקרה עומדת על גבי עמודים ואין מחיצה תחתי הכלל, ומכל מקום דנים אנו מקום זה כסתום במחיצה על ידי שרואים כאילו פי תקרה יורד למטה, ולא נאמר הדין הזה אלא בגג שטוח ולא בגג משופע. ורש"י במסכת סוכה כותב שדין זה נכלל בהלכה למשה מסיני של גוד אחית מחיצתא, אבל הרבה ראשונים חולקים עליו וסוברים שהוא דין בפני עצמו. המשנה פותחת את הפרק התשיעי במסכת עירובין, פרק ששמו כל גגות, דנה האם מותר לטלטל מגג של אדם אחד לגג של אדם אחר או לא. אומרת המשנה פותחת את הפרק התשיעי במסכת עירובין בדף פיתת עמוד א', כל גגות העיר רשות אחת הן, ומותר לטלטל כלים ששבתו בגג של אדם אחד לגג של אדם אחר, ואפילו אם לא ערבו ביניהם. לפי שאין תשמיש הגגות תדיר כל כך כמו תשמיש הבתים, לפיכך אין בהם חילוק רשויות. וכותב המאירי שיתר טלטול זה נאמר גם באופן שיש מחיצת 10 טפחים המפסיקה בין גג לגג, ובלבד שיהיה במחיצה פתח בין גג לגג. אם כן, כל גגות העיר רשות אחת הן, ומותר לטלטל כלים ששבתו בגג של אדם אחד לגג של אדם אחר, ואפילו אם לא ערבו ביניהם, ובלבד שלא יהיה גג גבוה 10 טפחים מחברו או נמוך ממנו 10 טפחים, שאם אחד הגגות חלוק מן השאר בגובה 10 טפחים אסור לטלטל מזה לזה. אלו הם דברי רבי מאיר. וטעם הדבר יבואר לאלן בסמוך בגמרא. אומרת המשנה והחכמים אומרים כל אחד ואחד מן הגגות הוא רשות בפני עצמו, ולפיכך אם לא ערבו דיירי הבתים אילו עם אילו אסורים הם לטלטל אף מגג לגג. ובתלמוד הירושלמי מבואר שהקשה רבי מאיר לחכמים, הרי מודים אתם שכלים ששעו בכניסת השבת בחצר מותר לטלטלם בשבת באותה חצר, למרות שהיא משותפת לכמה אנשים, אם כן מדוע אין אתם מודים לי בגגות שכלים ששבתו בגגות מותרים בטלטול שם? השיבו לו חכמים שאין לדמות גג לחצר, מפני שהחצר משותפת לכולם, בעוד שהגג מחולק לכל דירה בנפרד. שב רבי מאיר ויקשה, הרי גם באופן שהחצר מחולקת לפי דיירי הבתים ולכל אחד מסומן חלקו במחיצה של קרשים דקים, מכל מקום מותר לטלטל בכולה, ואם כן גם בגגות יש לומר כן. השיבו לו חכמים שחצר עדיפה מגג לפי שיש מחיצות סביב לה, מה שאין כן בגג, ועל כך ענה להם רבי מאיר, שאף גג נידון כאילו יש עליו מחיצות, לפי שאומרים גוד אסיק על המחיצות התחתונות של הדירות, ודנים אותם כאילו הם עולות למעלה מסביב לגג. ממשיכה המשנה ואומרת רבי שמעון אומר אחד גגות בין גגות העיר ואחד חצרות העיר ואחד קרפיפות, מקום המוקף מחיצות שלא לצורך דירה של העיר, כשאינן גדולים יותר משיעור של בית צעתיים, דהיינו המקום מוקף מחיצות אבל המקום הזה שטחו פחות מבית צעתיים, כי אם הקרפף גדול יותר משיעור בית צעתיים אסור לטלטל בו יותר מ-400 אפילו בקרפף אחד, שהרי דינו כקרמלית. ואין רבי שמעון דן גג וחצר וקרפף כרשות אחת, אלא באופן שדינם כרשות היחיד ולא כקרמלית, מסביר המאירי. אם כן, רבי שמעון אומר אחד גגות ואחד חצרות ואחד קרפיפות, רשות אחת הן, כולם רשות אחת הן, ומותר לטלטל אפילו מגג של אדם אחד לחצר של אדם אחר או לקרפף. וטעם הדבר לפי שכל אלו שווים בכך שאין משתמשים בהם באופן תדיר כבתים. ועוד כותב רש"י שלדברי רבי שמעון מותר לטלטל מחצר של רבים לחצר אחרת בלא עירוב, ולשיטתו לא הוצרכו חכמים לתקן דין עירובי חצרות, אלא כדי שיוכלו להוציא את כלי הבתים לחצרות, ולא משום יותר טלטול מחצר לחצר. וכותב המאירי שרבי שמעון מקל יותר מרבי מאיר בשני דברים. האחד, שרבי מאיר אינו מתיר לטלטל מגג לגג שיש ביניהם הפרש גובה 10 טפחים, ורבי שמעון מתיר בזה, שהרי הוא מתיר גם מגג לחצר, בהכרח שיש ביניהם יותר מ-10 טפחים. והדבר השני שהם חולקים, שרבי מאיר אינו מתיר אלא לטלטל מגג לגג ומחצר לחצר ומקרפף לקרפף, ולא רבי שמעון עושה את שלושתם כרשות אחת ומתיר לטלטל מזה לזה. אבל אומר רבי שמעון, אין הדברים אמורים אלא לעניין כלים ששבתו לתוכם, ששעו בזמן כניסת השבת בגג או בחצר או בקרפף, שאז מותר לטלטלם בשבת מזה לזה, אבל לא לעניין כלים ששבתו בתוך הבית, ששעו בבית בכניסת השבת והביאום לאחר מכן בשבת לחצר. והיינו באופן שערבו דיירי החצר, אילו עם אילו, והותר להם על ידי כך להוציא את חפצי הבתים לחצר. במקרה כזה, כלים אילו אסור לטלטלם לחצר האחרת לדעת הכל, אלא אם כן ערבו דיירי חצר זו עם דיירי החצר השנייה. אומר התוספות ריץ' הפסקה הזו שבסיום המשנה נאמרה בין על דברי רבי שמעון ובין על דברי רבי מאיר. שאף רבי מאיר הסובר שכל גגות העיר רשות אחת הן, לא אמר כן אלא לעניין כלים ששבתו בגג, ולא לעניין כלים ששבתו בתוך הבית. זו היה המשנה שלנו הפותחת את הפרק התשיעי במסכת העירובין, פרק ששמו כל גגות, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את סברת רבי מאיר האוסר לטלטל מגג לגג שחלוקים בגובה 10 תפחים. יתיב ישבו אביי בר אבין ורב חנינה בר אבין, ויתיב אביי גביו וישב אביי עמהם, ויתבי וכאמרי וישבו אביי בר אבין ורב חנינה בר אבין ויקשו. וישלמה רבנן, שיטת חכמים שבמשנה האוסרים לטלטל מגג לגג מבוהרת היא, סברי לפי שהם סוברים שכשם שדיורים חלוקים למטה, כלומר כשם שהדירות שלמטה חלוקות בין דייר לדייר שכל אחד מהם יש לו רשות בפני עצמו, ואסור לטלטל מדירה לדירה בלא עירוב, כך דיורים חלוקים למעלה, כך חלוקות הרשויות בין הגגות שמעל הבתים, שכל גג נידון כמו הדירה שתחתה ואין לטלטל מגג לגג בלא עירוב. אלא רבי מאיר המתיר לטלטל מגג לגג אבל אוסר לטלטל כשיש ביניהם גובה 10 טפחים, מהי כסבר, מהי סברתו? אי כסבר אם הוא סובר שכשם שדיורים חלוקים למטה כך דיורים חלוקים למעלה. אם כן, המאי מדוע הוא סובר שכל הגגות רשות אחת הן לטלטל מזה לזה בלא עירוב? ואי כסבר ואם הוא סובר שאין הדיורים חלוקים למעלה משום שכל שנמצא בגובה למעלה מ10 טפחים רשות אחת היא, ולפיכך נידונים כל גגות העיר כרשות אחת. אם כן, אפילו אם גג גבוה מחברו 10 טפחים ונמוך מחברו 10 טפחים, נעמי גם כן יש לדון אותם כרשות אחת, שהרי מכל מקום שניהם עומדים למעלה מ10 טפחים מהקרקע. אמר לו, הוא השיב להם, אביי, לאביי ברבין ורב חנינה ברבין, לא שמיע לחוהה. האם לא שמעתם את הדין הזה, תאמר רבי יצחק ברב דימי? אומר היה רבי מאיר, כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות שעומדות כל אחת בפני עצמה, והן רשות אחת ששתיהן רשות היחיד, אלא שאחת מהן גבוהה מחברתה 10 תפחים, כגון עמוד העומד בחצר שברשות היחיד והוא גבוה 10 תפחים ורחב 4 תפחים, אז גם החצר היא רשות היחיד וגם העמוד הוא רשות היחיד. אסור לכתף עליו. אסור לאדם העומד בחצר להניח את מסעו על העמוד כדי שיוכל להמיסו על כתפו בקלות, כלומר, שאסור לטלטל מן החצר לעמוד או להפך, אף ששניהם רשות היחיד הם. זאת משום גזירה משום תל, משום גבעה קטנה העומדת ברשות הרבים. והיא גבוהה 10 תפחים ורוחבה 4 תפחים, שהדין של התל הזה כרשות היחיד ואסור מן התורה לטלטל מרשות הרבים לאותו תל, ולפיכך אסרו חכמים לטלטל מן החצר לעמוד שבתוכה, כדי שלא יבואו להתיר לטלטל מרשות הרבים לתל העומד בתוכה. כלומר, שהרואה יחשוב ויומר, הרי חצר זה נחשב כרשות הרבים, שהרי אין מכניסים מתוכו לבית ולא מן הבית לתוכו, ואפילו האחים מעלים מן החצר על העמוד ומורדים ממנו לחצר. החנמי, אם יהיה תל או עמוד גבוה 10 ברשות הרבים, אף על פי שאסור להוציא ולהכניס ממנו לרשות היחיד, אבל מותר הוא ברשות הרבים עצמו, לעלות מרשות הרבים על העמוד, והוא אינו יודע שזה לא דומה אחד לשני. לפי שהחצר גם היא רשות היחיד, אף על פי שאין מכניסים ממנה לבתים. ומשום אחי היה ראוי לעלות מן החצר לעמוד, מה שאין כן מרשות הרבים לעמוד שרשות היחיד גמור, לא. וממשיך הבאי ואומר להם, החנמי אפקן במשנתנו טעם הדבר שאוסר רבי מאיר לטלטל מגג לגג שיש ביניהם גובה 10 טפחים, גזירה משום תל ברשות הרבים. אם יתירו לאדם לטלטל מגג נמוך לגג גבוה, יש לחשש שיבואו לטלטל מרשות הרבים לתל העומד בתוכה. ואומרים תוסות בדיבור המתחיל כל גגות, שאף על פי שכלל בידינו שהלכה כרבי מאיר בגזירותיו, ואפילו כשהוא חולק על הרבים כמבואר במסכת כתובות בדף נ"ז עמוד א', מכל מקום בעניין גזירת עמוד ברשות היחיד, אין הלכה כמותו. כי לכמן בדף צדי א' נוקטת הגמרא להלכה, כדעת רבי שמעון המתיר לטלטל אפילו מגג לחצר, ואינו גוזר משום תל ברשות הרבים. אומרת הגמרא סבור מינה, סברו אביי בר אבין ורב חנינה בר אבין להבין מתוך דברי אביי, שגזירה זו של רבי מאיר נאמרה, אפילו במכתשת, אפילו בכלי שטוחנים בו, אפילו בגיגית כערה גדולה עומדים ברשות היחיד וגבוהים 10 טפחים ורחבים 4 טפחים, שאסור לטלטל מרשות היחיד עליהם או מהם לרשות היחיד משום הגזירה הזו. אמר להו אביי, השיב להם אביי, אחי אמר מר, כך אמר מורי רבא בר נחמני. לא אמר רבי מאיר לאסור משום גזירה זו, אלא רק בעמוד ועמת הריחיים. הבניין שעליו מושיבים את הריחיים העומדים ברשות היחיד, הועיל ואדם קובע להם מקום בחצירו, דהיינו, שמאחר וקבועים במקומם, דומים הם לתל הקבוע ברשות הרבים. ולפיכך עשה רבי מאיר לטלטל מהם לרשות היחיד, שמה יבואו לטלטל מרשות הרבים לתל הקבוע בתוכה, שהוא רשות היחיד, אבל מחתשת או גיגית שאין להם מקום קבוע, אינם דומים לתל ברשות הרבים, ולפיכך לא גזר בהם רבי מאיר. מקשה הגמרא על דברי אביי. כיצד ניתן לפרש את טעמו של רבי מאיר במשנתנו משום גזירת תל ברשות הרבים? והרי מצינו לגבי כותל שעומד בין שתי חצרות דקבוע ובמקומו וגבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים, שכן הוא שיעורו של כותל בסתם, אומר הריטב"א, ולפיכך הדין נותן שיגזור רבי מאיר שלא לטלטל מן החצר לכותל. ואף על פי כן אמר רב יהודה לקמן בדף צדי עמוד ב', כשתמצי לומר, כשתדקדק בדברי התנאים במשנה תמצא, שיש לומר שלדברי רבי מאיר כל הגגין, כל גגות העיר, הם רשות לעצמן ומותר לטלטל מגג של אדם אחד לגג של חברו. וכן כל החצרות הם רשות לעצמן, וכן כל הקרפיפות רשות לעצמן. כלומר, שכשם שאמר רבי מאיר במשנה שכל גגות העיר רשות אחת הן ומותר לטלטל מגג לגג בלא עירוב, כך הוא סובר גם לגבי חצרות וקרפיפות. שערי אף החצרות אין תשמישה מיוחד לכל אדם בפני עצמו כתשמיש הבית, אלא משותפות הם לכולם, ודומות בזה לגגות. ושוב נזכיר, כמו שכותב רש"י, שהיתר הטלטול מקרפף לקרפף, תלוי בגודלו של הקרפף, שאם יש בו עד שיעור בית צעתיים מותר לטלטל בכולו, אבל אם יש בו יותר מבית צעתיים, אין מטלטלים בו אלא דלת אמות, ומכל מקום מותר לטלטל מקרפף לקרפף, שתי אמות בזה ושתי אמות בזה, שכל החצרות רשות אחת הם לטלטל מחצר לחצר, וכן כל הקרפיפות רשות אחת הם לטלטל מקרפף לקרפף, אלא שאינו מתיר רבי מאיר לטלטל מגג לחצר או לקרפף. שהרי גם מגג לגג הוא אינו מתיר לטלטל כאשר יש ביניהם הפרש גובה של 10 טפחים, וכל שכן מגג לחצר. מדייקת הגמרא מהי לאו, מהי כוונת דברי האמורה רב יהודה, האם אין לומר שכוונתו היא דשרי לטלטול לדרך כותל? רב יהודה בא לפרש את דברי רבי מאיר שמתיר לטלטל מחצר לחצר מעל כותל העומד בין שתי החצרות, ואינו גוזר משום תל ברשות הרבים. יש להוכיח מכאן שטעם הדבר שעושה רבי מאיר לטלטל מגג גבוה לגג נמוך אינו משום גזירת תל, אלא טעם אחר יש בדבר. תרץ את הגמרא, אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת בשמו של רב ששת, לא. אין רבי מאיר מתיר לטלטל מחצר לחצר דרך גג הכותל, אלא מתיר הוא להכניס ולהוציא מחצר לחצר דרך פתחים שיש בכותל, שבאופן זה אין מקום לגזור כלל. אבל אם בא לטלטל דרך גג הכותל, אינו רשאי לעשות זאת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה וחכמים אומרים כל אחד ואחד רשות בפני עצמו. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בשיטת חכמים, איתמר נאמרה מחלוקת בבית המדרש לעניין גג הפרוץ במלואו לגג אחר, שכן סתם גגות אין מחיצת 10 ביניהם, אומר המאירי. לשיטת חכמים האוסרים לטלטל מגג לגג בלא עירוב, האם מותר על כל פנים לטלטל באותו הגג כולו או לא? רב אמר אין מטלטלים בו בגג הפרוץ לחברו אלא ב-400 בלבד, שכן הוא הדין בכל רשות שנפרצה במלואה לרשות אחרת האסורה לה בטלטול. וכמו כן, אסור לכל אחד מדיירי הבתים להוציא כלים מביתו לגגו, שמאחר וגגו פרוץ במלואו לגג חברו, הרי זה כשתי חצרות שנפרץ הכותל ביניהם, שאוסרות זו על זו להוציא את כלי הבתים לחצר אם לא ירבו שתי החצרות יחד. ושמואל אמר מותר לטלטל בכולו, לפי שאומרים בזה גוד אסיק מחיצת, דהיינו, שדנים את המחיצות העומדות בין הדירות למטה כאילו עולות למעלה ומפסיקות בין גג של האחד לגגו של רעהו, ונמצא שאין הרשות פרוצה במלואה למקום האסור לה בטלטול. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, רב אמר שאף על פי שרב ושמואל עצמם פסקו לקמן בדף צדי א' כשיטת רבי שמעון המתיר לטלטל גם מגג לחצר וכל שכן מגג לגג, מכל מקום מחלוקתם כאן היא בדעת חכמים אף שאינם סוברים כמותם. מבארת הגמרא את סברת מחלוקתם, באופן שיש לבתים מחיצות הניכרות, דהיינו שאין הבתים מחוברים זה לזה אלא יש הפסק אוויר ביניהם, והעומד על הגג רואה את מחיצות הבית שמתחתיו, דקו לאלמה לא פליגי, לא נחלקו רב ושמואל אלא הכל מודים, שדנים את מחיצות הבתים כאילו עולות ומפסיקות בין הגגות, ועל כן מותר לטלטל בכל גג בפני עצמו. והרי זה כעמוד העומד ברשות הרבים ואין מחיצות על גביו, שנידון ראשו כרשות היחיד, לפי שאומרים בזה גוד אסיק מחיצתה, ומושכים את המחיצות שסביבותיו שיש בהם 10 טפחים ומעלים אותם על גבי העמוד, והיינו משום שמחיצותיו התחתונות ניכרות לעומד על גבו. כי פליגי, מהו האופן בו נחלקו רב ושמואל במחיצות שאינן ניכרות? דהיינו באופן שהבתים מחוברים זה לזה, והעומד על הגג אינו רואה את מחיצת הבית שבין הדיורים שמתחתיו. ותוסות בדיבור המתחיל, במחיצות שאינן ניכרות, כותבים אופן נוסף, כאשר הגג של הבית בולט החוצה מעל מחיצות הבית ומכסה אותם, שאז אין אומרים גודה סיק מחיצת, אפילו אם אין הבתים מחוברים זה לזה. רב אמר אין מטלטלים בו בגג כזה אלא ב-400 משום דלא אמרינן. באופן כזה לא אומרים גוד אסיק מחיצתה, שהרי המחיצות אינן ניכרות ואי אפשר להעלותן. ושמואל אמר מותר לטלטל בכולו, בכל הגג, משום דאמרינן גוד אסיק מחיצתה. אף שאין המחיצות ניכרות. מקשה הגמרא על דברי רב ממשנתנו. תנן שנינו במשנה וחכמים אומרים כל אחד ואחד מגגות העירו רשות לעצמו. סברה הגמרא עכשיו שכוונת המשנה היא שכל גג הוא רשות בפני עצמו לעניין כך שמותר לטלטל בכולו, ועל כן מקשה הגמרא ביש למה לשמואל ניחא. דברי המשנה מבוארים הם היטב לשיטת שמואל, הסובר שאף חכמים מודים שמותר לטלטל בכל גג בפני עצמו, אלא לשיטת רב הסובר שאין מטלטלים בהם אלא בארבע אמות, קשיא, יהיה קשה, כיצד התבהרו דברי המשנה שכל גג הוא רשות לעצמו. תרץ את הגמרא אמרי בי רב, אמרו בישיבתו של רב משמי דרב, בשמו של רב, אין כוונת המשנה שכל גג הוא רשות לעצמו להקל שיהיה מותר לטלטל בכולו, אלא דווקא להחמיר, שלא יטלטל שתי אמות בגג זה ושתי אמות בגג זה, כלומר, אף על פי שמודה רב שמותר לדברי חכמים לטלטל ארבע אמות בגג, מכל מקום אין לטלטל שתי אמות בגג זה ושתי אמות בגג אחר, לפי שכל גג הוא רשות לעצמו ונמצא מוציא מרשות לרשות. בקשה הגמרא עוד על דברי רב מברייתא, ואמר רבי אלעזר, כי אבינן בבבלה ואמרינן, כאשר היינו בבבלה היינו אומרים, בי רב משמי דה רב אמרי, בישיבתו של רב היו אומרים משמו, שאין מטלטלים בו בגג הפרוץ לחברו לדברי חכמים, אלא בארבע אמות. ואני דבי שמואל טענו, ואילו בישיבתו של שמואל, הביאו ברייתא שבה מבואר כשיטת רבם, כדי להקשות ממנה על דברי רב, וכך נאמר בה, אין להם לכל אחד מבעלי הגגות, אלא את גגן, הגג שלו בלבד. מבררת הגמרא, מהי? מה הכוונת הברייתא שאין להן אלא את גגן, לאו, האם אין הכוונה בזה דשארי לטלטולה בכולי, שמותר לכל אחד מבעלי הגגות לטלטל בכל גגו כשיטת שמואל ולא כשיטת רב. ולמרות שכלל בידינו רב תנה ופעלי, כשרב יכול לחלוק על תנאים מכל מקום, אין מניחים משום כך מלהקשות על רב מברייתא. כשאין ברירה לגמרא, לפעמים היא מתרצת כך שרב הוא תנה ויכול לחלוק על ברייתא, אבל כעת קשה על רב מברייתא. תרצת הגמרא ומי אלימה ממתניתין, וכי הקושייה מן הברייתא חזקה יותר מן הקושייה שקשנו לאיל מהמשנה על רב דאוקימנה, שהרי העמדנו את דברי המשנה שאמרה כל אחד ואחד רשות לעצמו לעניין כך שלא יטלטל שתי אמות בגג זה ושתי אמות בגג זה. החנמי גם כאן בברייתא יש לפרש את כוונת הדברים אין להם אלא גגן, באופן כזה שלא יטלטלו שתי אמות בגג זה ושתי אמות בגג זה. מביאה הגמרא את דברי רב יוסף על שיטתו של שמואל. אמר רב יוסף, לא שמיע לי אשמעת, לא שמעתי את ההלכה זו שאמר שמואל שאומרים גוד אסיק מחיצת גם במחיצות שאינן ניכרות. אמר לי אביי, תלמידו של רב יוסף לרבו רב יוסף, את אמרת ניאלן, אתה אמרת לנו את השמועה הזו משמו של שמואל. רב יוסף לא עלינו חלה ושכח את תלמודו, והיה הבאי את תלמידו מזכירו מה ששנה מפיו, כמבואר במסכת נדרין בדף ממא א' עמוד א'. אז אומר לו אביי, ואהה אמרת ניאלן, ועל משנה זו אמרת לנו את דינו של שמואל, שכן שנינו לקמן בדף צדי ב' עמוד א', שאם יש גג גדול הסמוך לגג קטן, והגג הגדול עודף על הקטן משני צידה ופתוחים זה לזה בלא מחיצה ביניהם, הגג הגדול מותר בטלטול אפילו לשיטת רב הסובר שחכמים אוסרים לטלטל בגג הפרוץ לגגות אחרים, לפי שדנים אותו כמוקף מחיצות מדין גוד אסיק מחיצתה, וכאילו יש לו מחיצות משני צידי הפרצה לגג הקטן, ולפיכך אין לנו דנים זאת כפרצה אלא כפתח, והרי זה כשתי חצרות שיש פתח ביניהם שאינן אוסרות זו על זו. אומר רשי שמדובר באופן שהגג הקטן אינו רחב יותר מ-10 אמות, שזה שיעור של פתח, אבל אם הוא רחב יותר מן השיעור הזה דנים את הפתח כפרצה, אף שיש לגג הגדול מחיצות גיפופי משני צידי הגג הקטן. וכמו כן צריך שיהיו מחיצות הגג הגדול שמשני הצדדים עוטפות על רוחבו של הגג הקטן, כדי שיהיה עומד מרובה על הפרוץ, או שיש בהם 4 טפחים במקום אחד, שאם לא כן אין זה נידון כפתח, אלא כפרצה, אומר המאירי. והגג הקטן אסור בטלטול, שהרי הוא פרוץ במלואו לגג הגדול. ואף על פי שגם לגג הקטן נידון כמוקף מחיצות מדין גוד אסיק מחיצתה, מכל מקום מדנים כאילו יש מחיצה בינו ובין הגדול. ונמצא שהוא פרוץ במלואו לגדול, מאחר ואין לו גיפוף עם משני צידי הפתח, אין דנים זאת כפתח אלא כפרצה, ולפיכך אוסרים בני הגג הגדול על בני הגג הקטן. וממשיך הבאי בדבריו לרב יוסף רבו, ואמרת לנו עליו, ואתה אמרת לנו על המשנה הזו, אמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, לא שנו חכמים שהגג הקטן אסור בטלטול, אלא באופן שיש דיורים על זה ודיורים על זה, כלומר, שדיירי הבתים דרים ומשתמשים בשני הגגות ומהלכים בכל שעה מזה לזה. ולפיכך אי אפשר להעלות את המחיצה התחתונה שבין הבתים למטה, שתשמש כמחיצה בין הגג הגדול הקטן, משום דהוויה להד הקטן מחיצה נדרסת, שכן מחיצה זו של הגג הקטן נדרסת על ידי העוברים ושווים מעליה, ואין אומרים גוד אסיק במחיצה הנדרסת, אבל אם אין דיורים על זה ועל זה, דהיינו שאין דיירי הבתים דרים ומשתמשים בגגות ואינם עוברים מגג לגג, שניהם מותרים, גם הגג הקטן מותר בטלטול, שכן דנים את המחיצה התחתונה שבין הבתים, כאילו עולה וחוצצת בין הגגות, ונמצא שהגג הקטן אינו פרוץ לגדול. מתבאר מדברי שמואל, שאין אומרים דין גוד אסיק מחיצתה, גם במחיצה שאינה ניכרת, שהרי עוסקו בגגות המחוברים זה לזה, שאם לא כן אי אפשר לעבור מזה לזה, ואין המחיצה התחתונה שבין הבתים ניכרת לעומדים על הגגות, ואף על פי כן סובר שמואל שבאופן שאין בני אדם דורסים מעל המחיצה הזו, אומרים בזה דין גודסיק. אמר לי רב יוסף לאביי, אני לא אמרתי לכם את דינו של שמואל באופן כזה, אלא אנא אחי אמרי לכו. אני כך אמרתי לכם, לא שאנו חכמים שהגג הגדול מותר בטלטול, אלא באופן שיש מחיצה גמורה על זה, ומחיצה גמורה על זה. כלומר שיש מחיצה בפועל סביב לשני הגגות משני צידיהם, מכל צידיהם, חוץ ממקום חיבורם שבו אין מחיצה ביניהם. דגדול משטרי בגיפופי, שבאופן כזה הגג הגדול ניתר על ידי המחיצות שיש לו משני צידי הגג הקטן, שמשום כך דנים את הפרצה שבינו לגג הקטן כפתח, ואילו הגג הקטן נפרץ במלואו למקום האסור לו ולפיכך נאסר בטלטול. ומדובר באופן שכותלי הגג הקטן נכנסים בתוך שטחו של הגג הגדול, שאם לא כן, ניתר גם הגג הקטן במחיצות של הגג הגדול, העומדות משני צידי הפתח, מדין נראה מבחוץ ושווה מבפנים. כמבואר בסוגיית הגמרא לעיל, בדף ת' עמוד ב', ככה תוספות בדיבור המתחיל, וקטן נפרץ במילואו. אבל אם אין מחיצה גמורה לא על זה ולא על זה, לא על הגג הקטן ולא על הגג הגדול, שניהן אסורין, לפי שאין הפרצה שביניהם נראית כפתח. שאין הפרצה שביניהם נידונת כפתח, אלא באופן שיש מחיצות בפועל על הגגות. שאז ניכר שיש פתח לגג הגדול בין הגיפופי שמשני צידי הגג הקטן. אבל כאשר אין מחיצות על הגגות, אלא שדנים את המחיצות שבין הבתים, כאילו עולות על הגגות מדין גוד אסיק, אין הגיפופי מועילים לעשות פתח לגג הגדול, מאחר שאין זה פתח ניכר ואין דרך אנשים לעשות פתח בכזה אופן. שאל הבאי לרב יוסף רבו, ועד דיורין אמרת לן, והרי הזכרת לנו בדבריך אז עניין דירה, דהיינו שהדין תלוי אם דרים אנשים על הגגות או לא, ואילו לפי דבריך עכשיו אין הדין תלוי בדיירים אלא במחיצות. השיב רב יוסף לאביי, אי אמרי לכו דיורין? אם הזכרתי בדבריי אז עניין דירה, אחי אמרי לכו, כך אמרתי לכם, לא שאנו לא למדו חכמים, ולא אמרו חכמים שהגג הגדול מותר בטלטול לדייריו, אילו הגג הקטן אסור לכולם, בין לדייריו בין לדיירי הגג הגדול, אלא באופן שיש מחיצה קבועה וקיימת הראויה לדירה על זה, על הגג הגדול, ומחיצה ראויה לדירה על זה, על הגג הקטן. שעל ידי מחיצה זו גילו דיירי שני הגגות את דעתם שחפיצים הם להשתמש בגגותיהם. ובזה הדין הוא, דגדול משטרי בגיפופי, שהגג הגדול ניתר על ידי המחיצות שיש לו בשני צידי הגג הקטן, ואילו הגג הקטן נפרץ במלואו למקום האסור עליו בטלטול. ועל כן הוא נאסר לגמרי בין לדיירי הגג הקטן ובין לדיירי הגג הגדול. לבעלי הגג הקטן הוא נאסר משום שנפרץ במלואו, ולבעלי הגג הגדול הוא אסור מאחר והקיפו בעליו במחיצה וגילו דעתם שאינם מסתלקים מגגם. אבל אם יש מחיצה ראויה לדירה על הגג הגדול ואין מחיצה ראויה לדירה על הגג הקטן, אז אפילו הגג הקטן שרי מותר בטלטול לבני הגג הגדול ולא לבני הגג הקטן. מה הייתה מה? מה הוא טעם הדבר? כיוון דלא עבוד מחיצה, מאחר שלא עשו בני הגג הקטן מחיצה ראויה לדירה על גגם, סלוקי סליקו נפשי ומאחה, סילקו את עצמם מלהשתמש בגגם ומחלו את השימוש בו לבני הגג הגדול. ונמצא ששני הגגות נידונים כרשותם של בני הגג הגדול, ומותרים הם לטלטל בשניהם, ואילו בני הגג הקטן אסורים לטלטל אפילו בשלהם. כהד אמר רב נחמן, כמו הדין שאמר רב נחמן, עשה אחד מבני הבתים סולם קבוע לעלות בו לגגו, ושאר דיירי הבתים לא עשו סולמות קבועים לגגותיהם, הותר אותו אדם להשתמש בכל הגגים כולן, לפי שגילו דיירי כל הבתים את דעתם שמסתלקים הם מגגותיהם, ומוכלים את השימוש בהם לאותו אדם שעשה סולם קבוע לגגו. ורשי כותב שהממרה הזו של רב נחמן היא אפילו לדעת חכמים האוסרים לטלטל מגג לגג, שאם עשה אחד סולם קבוע והשאר לא עשו, מחלו רשותם לגביו, ונמצא הכל רשות אחת. מביאה הגמרא דין נוסף כעין דינו של רב נחמן. אמר אביי, אדם שבנה עלייה על גבי ביתו והקיף את כל גגו במחיצות לצורך עלייה זו, ועשה לפניה דקה ארבעה, ועשה במחיצות של העלייה פתח קטן ברוחב ארבעה טפחים בצד הפונה לגגות שכניו, הותר לו לטלטל בשבת בכל הגגים כולן, ואפילו לשיטת חכמים האוסרים לטלטל מגג לגג, כי מאחר ועשה פתח לצד הגגות האחרים, גילה דעתו שחפצו להשתמש בהם. ומכיוון שבעלי הגגות האחרים לא עשו כן, גילו דעתם שמוכלים לו את השימוש בגגותיהם, ולפיכך נידונים כל הגגות כעומדים ברשותו של בעל העלייה. ותוסות מביאים את פירושו של רבינו חננאל, הגורס בדברי אביי, בנה עלייה על גבי ביתו ועשה לפניה דקה ארבעה ותרו כל הגגים כולם. הוא מבאר שמדובר באופן שערבו כל בעלי הגגות ביניהם, ובעל העלייה לא ערב עמהם, שהדין בזה שהוא אוסר עליהם את הטלטול בגגותיהם לשיטת חכמים. ועל כך אומר אביי, שאם עשה בעל העלייה דקה, הצטבר רחבה ארבעה טפחים כנגד פתחו, ותרו כל בעלי הגגות לטלטל בגגותיהם. כיוון שגילה עליי את דעתו שחפצו להסתלק משימוש בגגותיהם, וממילא שוב אינו אוסר עליהם. ולפירושו של רבינו חננאל מתבהר היטב עניין דקה, שהוא ממש כעין הדקה נזכרת בדברי הגמרא לעיל בדף נ"ט עמוד ב', שגם שם הכוונה היא שעל ידי שעושה מחיצה בינו לאחרים מגלה דעתו שמסתלק מלהשתמש בשלהם, ושוב אינו אוסר עליהם. אמר רב, הפעמים שהדקה גורמת לאיסור, כלומר פעמים שעל ידי עשיית הדקה נאסר עליו לטלטל מגגו לגגות שכניו, אף לשיטת רבי מאיר המתיר לטלטל מגג לגג. ואיך ידע מי באיזה אופן יהיה הדין כך? דאבידה להדי תרביצה דוויתי. אם עשה את הפתח בעלייתו לצד גינתו, ואילו את המחיצה הפונה לצד גגותם של שכניו, השאיר סתומה. דאמרינן, לפי שאומרים אנו שגילה דעתו בזה, לנטורי תרביצה הוא דאבידה. שעשה את הפתח הזה כדי לצפות משם לעבר גינתו לשומרה, אבל לא עשה את הפתח כדי להשתמש בגגותיהם של שכינה, ונמצא שסילק עצמו מהם, ועל כן, אסור לו לטלטל מגגו לגגותיהם אפילו לשיטת רבי מאיר. ולמרות שהוא יכול ללכת דרך הפתח הזה גם לגגות שכיניו, מכל מקום, מאחר ועשה את הפתח לצד גינתו ולא לצד גגות שכיניו, גילה דעתו שעשהו רק לצורך שמירת גינתו, ולא לצורך השתמשות בגגות שכיניו. כך אומר הגאון יעקב. מביאה הגמרא כמה ספיקות בשיטת רחמים שבמשנה, ואנחנו בדף צדי עמוד א'. נתבהר לעיל בדף פייטט עמוד א' שלדברי רב לא התירו חכמים לטלטל בגג העומד בין הגגות בלא מחיצות ביניהם, לפי שפרוץ במלואו למקום האסור עליו בטלטול. כעת מביאה הגמרא כמה ספקות לשיטתו בדיני טלטול מגג כזה למקומות אחרים. באי רמי ברחמה, הסתפק רמי ברחמה, האדם החפץ לטלטל שתי עמות בגג שלו העומד בין הגגות ושתי עמות בעמוד של אדם אחר העומד בסמוך לו ברשות הרבים, גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים. מהו? מה הדין בזה? האם הגג והעמוד נידונים כרשות אחת, ולפיכך מותר לטלטל מזה לזה, כפי שרשאי אדם לטלטל 4 אמות בגג אחד? אבל טלטול יותר מ4 אמות ודאי אסור לשיטת רב, שהרי לדבריו אפילו בגג אחד שבתוך הגגות אסרו חכמים לטלטל יותר מ4 אמות, לפי שפרוצו במלואו לשאר הגגות האסורים עליו בטלטול, ודינו ככרמלית שאין מטלטלים בה אלא ב4 אמות. או שנאמר שהם נידונים כשתי רשויות שונות, ולפיכך אסור לטלטל מזה לזה, כפי שאסרו חכמים לטלטל 2 אמות בגג זה ושתי עמות בגג אחר. ויסוד הספק בזה, מהו הטעם שאסור לטלטל מגג לגג אפילו 2 עמות בגג זה ושתי עמות בגג זה? האם משום שרשות הדיירים החלוקים למטה בבתים עולה למעלה ומחלקת גם את הגגות, וממילא יהיה מותר לטלטל מגג לעמוד, שהרי בעמוד אין דרים אנשים למטה, או שטעם איסור הטלטול מגג לגג הוא משום חילוק רשויות שכל אחד מהם שייך לאדם אחר, ואם כן אף מגג לעמוד יש לאסור מן הטעם הזה? כך מסביר את הספק תוסות רבינו פרץ. מקשה הגמרא על ספיקו של רמי בר חמה. אמר רבה, מהי כמי בא אליי? במה יסתפק רמי בר חמה? כרמלית ורשות היחיד כמי בא אליי? וכי אם הוא מסתפק, אם מותר לטלטל מכרמלית לרשות היחיד, הרי ודאי שאסור לעשות כן. ומאחר וגג בין הגגות נידון ככרמלית, למרות שמן התורה דינו כרשות היחיד, מכל מקום אחר הוא פרוץ במלואו לשאר הגגות האסורים עליו בטלטול, נתנו לו חכמים דין כרמלית, שהרי לא יתירו לטלטל בו אלא 4 אמות בלבד ככרמלית, ואילו העמוד הזה הוא רשות היחיד, שכן הוא גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים, אז פשוט הדבר שאסור לטלטל מזה לזה. אז מה רמי בר חמה מסתפק? אומרת הגמרא, ורמי בר חמה אגב חורפי, לא עיין בה. בגלל חריפותו מהר רמי בר חמה ולא עיין כל הצורך באיזה אופן יש לשאול את השאלה הזו. ואכן ודאי, כפי שאמרה זאת הגמרא עכשיו, אין מקום להסתפק בדין טלטול מגג לעמוד, שזה ודאי אסור. אלא אחר כך מבא אלי. כך הייתה כוונתו של רמי בר חמה להסתפק. אדם המטלטל 2 אמות בגג שלו העומד בין הגגות, ושתי עמות באכסדרה, מקום לפני הבית שיש לו תקרה על גבי עמודים השייכת לאדם אחר, מהו? מה דינו? ומבארת הגמרא את צדדי הספק. מי אמרינן? האם אומרים אנו דקייבן דלא אי חזי לדירה ולא אי חזי לדירה חד הרשות ההיא? מכיוון שגם הגג וגם האכסדרה אינם ראויים לדירה, נידונים הם כרשות אחת, ולפיכך מותר לטלטל 2 עמות בזה ו2 בזה, ואין דינם דומה לדין טלטול מגג לגג האסור לשיטת חכמים, לפי ששם יש אנשים הדרים בבתים שתחת הגגות, ולפיכך עולה רשותם למעלה ומפרידה בין הגגות, אבל אכסדרה אין דרים בה. וגם אם הם נידונים כרשות אחת, מכל מקום אינו רשאי לטלטל בהם יותר מ4 אמות, שהרי רשות זו כרמליטי. ומאחר וגדולה היא יותר מבית צעתיים, ומאחר ואין לה מחיצות, ואסרו חכמים לטלטל בכרמלית יותר מ4 אמות. או דילמה או שמה יש לומר, דקייבן דמגג לגג אסיר, מאחר ולשיטת חכמים אסור לטלטל מגג לגג, כיוון שכל אחד מהם שייך לאדם אחר, מגג לאכסדרה נמי אסיר, מטעם זה אסור לטלטל גם מגג לאכסדרה. שהרי יש חילוק בעלים ביניהם. כלומר, יסוד הספק בזה הוא, מדוע אסור לטלטל מגג לגג לדברי חכמים? אם הטעם הוא משום שחלוקת הדיירים בבתים למטה גורמת לחלוקת הגגות למעלה, יש להתיר לטלטל מגג לאכסדרה. לפי שאין בדיורים למטה, אבל אם טעמם של חכמים הוא משום שכל גג שייך לאדם אחר, יש לאסור גם מגג לאחסדרה, שאף היא שייכת לבעלים אחרים. כך מסביר רש"י את הספק של הגמרא. ומביאה הגמרא ספק נוסף בעניין הזה. באי רב ביבאי בר אביי, הסתפק רב ביבאי בר אביי, אדם המטלטל שתי אמות בגג שלו העומד בין הגגות ושתי אמות בחורבה. בית חרף של אדם אחר שהיא פרוצה לרשות הרבים ונידונת ככרמלית. מהו? מה דינו? האם יש לדון את שניהם כרשות אחת מאחר ודין שניהם ככרמלית? ולפיכך מותר לטלטל שתי אמות בגג ושתי אמות בחורבה? או שמאחר ויש ביניהם חילוק בעלים, נידונים הם כשתי רשויות ואין לטלטל מזה לזה כלל? תמהה הגמרא על הספק הזה של רב ביבאי בר אביי. אמר לו רב כהנא לרב ביבאי בר אביי, לאו היינו דרמי בר חמא? האם אין זה אותו ספק שנסתפק רמי בר חמא לעניין טלטול שתי אמות בגג ושתי אמות באחסדרה? אז מדוע אתה רב ביבאי בר אביי הוצרכת לשוב ולהסתפק בעניין הזה? אמר לו רב ביבאי בר אביי לרב כהנא, וכי מאחר עתי ונצאי? וכי מפיו של אדם אחר באתי וחלקתי? כלומר, האם סבור אתה שכוונתי לבוא ולקנטר באותה שאלה שנשמעה כבר בבית המדרש מפיו של רמי בר חמא? ודאי אין הדבר כן, אלא אני סובר שיש לחלק בין אחסדרה לחורבה, לפי שאחסדרה לא חזיה לדירה, אינה ראויה לדירה, ואילו חורבה חזיה לדירה, ראויה לדירה. ולפיכך אין ללמוד את דין החורבה מדין האחסדרה. כלומר, גם אם נאמר שמותר לטלטל מגג לאחסדרה, היינו לפי שהם דומים בכך ששניהם אינם ראויים לדירה, אבל חורבה אינה דומה לגג. כי גג אינו ראוי לדירה, והיא ראויה החורבה. ולפיכך יש לאסור לטלטל מזה לזה. ואילו המאירי מבאר שתשובתו של רבי ואי בר אביי לרב כהנא הייתה כעס על כך שרב כהנא היה צעיר ממנו לימים, ושחשד בו שהוא חוזר על שאלתו של רמי בר חמא, ולכן הוא שאל אותו, וכי רב כהן הזה שהוא צעיר ממני בא ומקנטר עליי בהלכה? מקשה הגמרא, וכי מאחר דחזיה לדירה, מאחר וחורבה זו ראויה היא לדירה, אם כן, מייקה מבעלה, במה יסתפק רב ביבאי בר אביי? הרי פשוט הדבר, שאין דינה דומה לגג שבין הגגות שאינו ראוי לדירה, וממילא יש לאסור לטלטל מגג לחורבה. תרץ את הגמרא, אם תמצא לומר, כאמר. כוונת רב ביבאי בר אביי הייתה לשאול בדרך של אם תמצא לומר. אם תמצא, אם תרצה לפשוט את ספקו של רמי בר חמא ולומר שמותר לטלטל מגג לאחסדרה, מכל מקום עדיין יש מקום לומר שאין דין חורבה דומה לדין אחסדרה, שהרי אחסדרה לא חזיה לדירה, אינה ראויה לדירה וקרובה היא להיות כגג, ולפיכך נידונת כרשות אחת עמו, ומותר לטלטל מזה לזה, אבל חורבה חזיה לדירה. חורבה ראויה לדירה על ידי תיקון מועט ואינו דומה לגג, ולפיכך אסור לטלטל מזה לזה, או דילמה או שמה יש לומר, שאף על פי שהחורבה ראויה לדירה, מכל מקום מותר לטלטל מגג לחורבה, כי השתמיה לית בדיורין, שהרי עכשיו מכל מקום לא דרים בה אנשים, ולפיכך נידונתי כרשות אחת עם הגג, ומותר לטלטל מזה לזה. מסיקה הגמרא את הספקות הללו ואומרת תיקו, יעמדו השאלות הללו במקומם לפי שלא נפשטו תיקו בראשי תיבות, תשביע לו אליהו הנביא, יתרץ קושיות ויבאיות במהרה בימינו כשיבוא לבשר על הגאולה. מביאה הגמרא מחלוקת בין רב לשמואל בדיני גגות. חולקים רב ושמואל בדין טלטול בגגין השווין הרבה גגות העומדים יחד בגובה שווה, שאין בהם גג הגבוה מחברו 10 תפחים. לשיטת רבי מאיר הסובר שכל גגות אלו נידונים כרשות אחת ואינם מוסרים זה על זה, וכן החלקו בדין טלטול בגג העומד יחידי ואינו פרוץ לגגות אחרים, אפילו לשיטת רבנן שאף הם מודים שגג יחידי נידון כרשות אחת, מאחר שאין מי שיאסור עליו. רב אמר מותר לטלטל בכולו, בכל הגגות השווים לשיטת רבי מאיר, או בכל הגג היחידי אפילו לשיטת חכמים, שמאחר והכל נידון כרשות אחת, מותר לטלטל בכולה. ושמואל אמר אין מטלטלים בו בגגות שווים לרבי מאיר, או בגג יחידי אפילו לחכמים, אלא בארבע אמות בלבד. שואל רשי, כיצד ייתכן לומר, כדברי שמואל של רבי מאיר אסור לטלטל בגגות השווים, אלא בארבע אמות בלבד? הרי נתבאר לאל בדף פי תת עמוד א' במשנה, שרבי מאיר סובר שכל גגות העיר רשות אחת הן. והי רשי שיש לפרש את דברי רבי מאיר באופן כזה, שכל גגות העיר רשות אחת הן לעניין כך שמותר לטלטל שתי אמות בגג זה ושתי אמות בגג זה. בעוד שלדברי חכמים אין לטלטל אלא ארבע אמות בתוך גג אחד. אבל גם הוא מודה שאין לטלטל בכל הגגות כולם. כותבים על כך התוספות בדיבור המתחיל ושמואל, שאף שלמסקנת הגמרא סובר שמואל שרבי מאיר מתיר לטלטל בכל הגגות שאינם גדולים יותר מבית צעתיים, ואם כן יכול היה רשי להעמיד את דברי רבי מאיר שבמשנה באופן כזה, מכל מקום רצה רשי לפרש את דברי המשנה גם לפי הבנת הגמרא כעת, שאינה יודעת עדיין מן החילוק הזה. מקשה הגמרא סתירה בדברי רב ושמואל. נתבאר לאל בדף פי תת עמוד א' שחולקים רב ושמואל בשיטת חכמים האוסרים לטלטל מגג לגג, האם מותר על כל פנים לטלטל בכל גג העומד בין הגגות בפני עצמו או לא. דעת רבי, שמאחר וכל אחד מן הגגות נפרץ במלואו לגגות האחרים האסורים עליו בטלטול, נאסר גם הוא ואין לטלטל בו אלא 400 בלבד. ואילו דעת שמואל היא, שדנים את המחיצות שבין הבתים כאילו עולות וחוצצות בין הגגות מדין גוד אסיק מחיצתה, ונמצא שכל גג מוקף מחיצות ואינו פרוץ למקום האסור לו, ועל כן מותר לטלטל בו. עכשיו מקשה הגמרא סתירה בין מחלוקת רב ושמואל בסוגייתנו, למחלוקתם של רב ושמואל אל, שכן שנינו במחלוקתם כאן, רב אמר מותר לטלטל בכולו, בכל הגגות השווים לרבי מאיר או בגג יחידי אפילו לחכמים, לפי שהכל נידון כרשות אחת, ואם כן כאשר דרב הדרב. יש להקשות סתירה בדברי רב, שהרי לאל אמר רב, שאסור לטלטל בגג העומד בין הגגות לדעת חכמים, וזאת משום שנפרץ במלואו לשאר הגגות. מבואר מדבריו, שלא מעלים את המחיצות שבין הבתים למטה, כדי שתחצצו בין הגגות למעלה. ואם כן, מטעם זה, היה לו לאסור את הטלטול גם בגגות השווים לרבי מאיר, או בגג יחידי אפילו לחכמים, שאף על פי שאין הם פרוצים לגגות האסורים עליהם בטלטול, מאחר שכל הגגות נידונים כרשות אחת לרבי מאיר ואינם מוסרים זה על זה, ובגג יחידי לחכמים פשוט הדבר שלא נפרץ לגג אחר כלל, מכל מקום, מאחר ואינם מוקפים במחיצות, נמצא שהם פרוצים לרשות הרבים והחצרות שמסביבם, ומדוע מתיר רב את הטלטול בהם? אז ביארנו את הקושייה של הגמרא לפי פירוש רש"י, ומפשטות דבריו משמע שסברה עכשיו הגמרא שרב אינו סובר כלל את הדין של גוד עסק מחיצתה, ולכן לא דנים את הגג כמוקף מחיצות כלל, בין לעניין מחיצות הפנימיות שבין גג לגג, ובין לעניין מחיצות החיצוניות שסביב הבניין כולו. תרץ את הגמרא הטעם שם לגבי גג בין הגגות סובר רב שאין מעלים את המחיצות התחתונות שבין הבתים על גבי הגג, משום דלא מנקרה מחיצתה. אין המחיצות הפנימיות שבין הבתים ניכרות למי שעומד על הגג, לפי שהן מכוסות על ידי הגגות. המחיצות שמצויות בתוך הבתים למטה מן הגג, הן לא ניכרות, ולכן אי אפשר להעלות את המחיצות הללו ולומר שהן חוצצות גם על הגג, בין רשות לרשות. אבל אחר כאן עניין מחיצות החיצונות של הגגות, השווים לרבי מאיר או גג יחידי אפילו לחכמים, נקרא מחיצתה. ניכרות מחיצות החיצונות של הבתים לאילו העומדים על הגג. ולפיכך מודה רב שאומרים בזה גוד עסק מחיצתה ודנים את הגגות כמוקפים מחיצות, ולכן מותר לטלטל בהם. כלומר, יסוד החילוק הוא ששם מדובר במחיצות הפנימיות שבין בית לבית, ומחיצות אלו אינן ניכרות לעומד על הגג לפי שהגג מכסה אותם. אבל כאן מדובר במחיצות החיצונות של הבניין כולו, ומחיצות אלו ניכרות הן לעומדים על הגג, באופן שאין הגג בולט לחוץ מעל המחיצות. כי אם הגג בולט לחוץ מעל המחיצות, גם המחיצות החיצונות אינן ניכרות. עכשיו מבארת הגמרא את שיטתו של שמואל. שנינו במחלוקתם של רב ושמואל כאן, ושמואל אמר אין מטלטלים בו בגגות שווים לרבי מאיר או בגג יחידי אפילו לחכמים, אלא בארבע אמות בלבד, ואם כן כאשר דשמואל, הדשמואל. לכאורה יש להקשות סתירה בדברי שמואל, שהרי לאל במחלוקתו עם רב, בדין גג שבין הגגות לשיטת חכמים הוא סובר שמואל, שאומרים גוד עסק מחיצת, אפילו במחיצות שבין הבתים שאינן ניכרות לעומדים על הגג. דהיינו, שמושכים את המחיצות התחתונות על פני הגג, אז כל שכן שיש לו לומר דין זה במחיצות החיצונות של הבתים שניכרות הן, ואם כן מדוע הוא סובר שאסור לטלטל בגגות השווים לרבי מאיר או בגג יחידי אפילו לרבנן. תרץ את הגמרא הטעם שם לעניין גג שבין הגגות לשיטת חכמים. לא אבי יותר מבית צעתיים, אין שיעורו של הגג גדול יותר מבית צעתיים, כיוון שדנים את המחיצות שבין הבתים כאילו עולות למעלה, ומפרידות בין גג לגג, ונמצא שכל גג נידון לעצמו. ומאחר, ואין בו שיעור בית צעתיים, מותר לטלטל בכולו. שכן אין מצוי הדבר שיהיה בגג אחד שבין הגגות שיעור של יותר מבית צעתיים. אבל אחר כאן לעניין גגות השווים לרבי מאיר או גג יחידי אפילו לחכמים, אבי יותר מבית צעתיים, שיעור כל הגגות יחד הוא יותר מבית צעתיים, שהרי דנים את כל הגגות כרשות אחת לשיטת רבי מאיר, ואין מפסיקים במחיצות בין זה לזה. ומסתבר הדבר שבצירוף כמה גגות יחדיו, יש בהם יותר משיעור של בית צעתיים. וגם בגג יחידי לשיטת חכמים, צריך בהכרח להעמיד בגג גדול שיש בו שיעור יותר מבית צעתיים בפני עצמו, כי אין גגות השווים לרבי מאיר. ומאחר ויש כאן רשות אחת שגדולה יותר מבית צעתיים, אסור לטלטל בה אלא ב-400 בלבד. ואף על פי שדנים אנו גגות אלו כאילו מוקפים במחיצות חיצונות מסביב, שהרי מעלים אנו את מחיצות הבתים מלמטה למעלה על פני הגג מדין גוד עסק מחיצתה, מכל מקום אין להתיר לטלטל בהם כדין קרפף שיש בו יותר מבית צעתיים המוקף מחיצות, לפי שאין מתירים לטלטל בו אלא כשהוא קף מחיצות לצורך דירה. מלוהני מחיצות למטה אבידן, למעלה לא אבידן, אילו המחיצות של הבית אכן נעשו לצורך דירה, אבל רק עבור אילו הדרים למטה בבתים ולא לצורך דירה בגגות. והווה ונמצא שדין גגות אילו הוא כקרפף יותר מבית צעתיים, כמו שטח ריק שמוקף במחיצות שקוראים לו קרפף וגודלו יותר מבית צעתיים שלא הוקף בהם לצורך דירה, והדין הוא שכל קרפף יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה אין מטלטלים בו אלא ב-400 בלבד. ולפיכך סובר שמואל שאין מטלטלים בגגות שווים לרבי מאיר או בגג יחידי אפילו לדעת חכמים אלא ב-400 בלבד. ואילו רב חולק על שמואל בזה וסובר שמאחר ומחיצות אלו נעשו לצורך דירה למטה, אז כאשר אומרים את הדין של גוד עסק מחיצתה ודנים את הגגות כמוקפים מחיצות, ממילא נותנים להם דין של מקום המוקף מחיצות לצורך דירה, ולפיכך הוא סובר שמותר לטלטל בגגות הללו גם אם הם גדולים יותר מבצעתיים. נמצא שלעניין מחיצות שאינן ניכרות רב מחמיר ושמואל מקל, שכן רב סובר לאל בדף פיתת עמוד א' שאין אומרים בהם גוד אסיק מחיצתה, ואילו שמואל סובר שאף במחיצות כאלו אומרים גוד אסיק. אבל לעניין דין מחיצות הניכרות, רב הוא המקל ושמואל הוא המחמיר, שכן רב סובר שמאחר ואומרים גוד אסיק במחיצות אילו ממילא דנים גם את החלק העליון כאילו הוא כף לדירה, ואילו שמואל סובר שאף על פי שהוא נידון כמוקף, מכל מקום אינו נידון כמוקף לדירה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אך הדעה ויותר מבית צעתיים, מאחר ושמואל דן את הגג כקרפף, אם כן גם באופן שאין בו יותר מבית צעתיים, אם היה מן הדין לאסור את הטלטול מגג לחצר לשיטת חכמים, כשם שהם אוסרים לטלטל מקרפף לחצר. ואילו בדברי הגמרא לקמן בדף צדי א' עמוד א' מבואר, שחכמים מתירים לטלטל מגג לחצר. תרצים התוספות שאף על פי ששמואל דן את הגג כקרפף, מכל מקום הוא מודה שאין דינו כקרפף לגמרי, שהרי ראוי הוא לדירה יותר מקרפף, ולפיכך מותר לטלטל מגג לחצר לשיטת חכמים, למרות שאסור לטלטל מקרפף לחצר. ויהיה הגמרא מחלוקת בין רב לשמואל בעניין טלטול בספינה. איתמר נאמרה מחלוקת בבית המדרש לעניין דין טלטול בספינה. רב אמר מותר לטלטל בחולה, אפילו אם היא גדולה יותר מבית צעתיים, לפי שמחיצותיה הוקפו לצורך דירה. ושמואל אמר אין מטלטלים בה אלא בארבע עמות בלבד. מבארת הגמרא את סברות המחלוקת. רב אמר מותר לטלטל בחולה, דעה היא כמחיצתה, שהרי מוקפת עם מחיצות. במקום המוקף מחיצות לצורך דירה, מותר לטלטל בכולו גם אם הוא גדול יותר מבית צעתיים. ושמואל אמר אין מטלטלים בה בספינה הגדולה יותר מבית צעתיים, אלא בארבע עמות, לפי שמחיצות האלו של הספינה, להבריח מים עשויות, כלומר, הם נעשו כדי לעצור בעד המים שלא יציפו את הספינה ולא לצורך דירה. ונמצא שספינה זו היא כקרפף יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה, ואז דינו כקרמלית, שאין מטלטלים בו אלא בארבע עמות בלבד. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, איתמר, בדף צדי עמוד א', שבאופן שגודלה של הספינה פחות מבית צעתיים, מודה שמואל שמטלטלים בכולה, שהרי מוקפת עם מחיצות, אף שלא נעשו המחיצות לצורך דירה. מברר את הגמרא כשיטת מנוקטים להלכה במחלוקת הזו. אמר לרב חייא בר יוסף לשמואל, הלכת כבתך או הלכת כרב? האם הלכה כמותך שאין לטלטל בספינה זו אלא בארבע עמות בלבד, או שההלכה כדברי רב שמותר לטלטל בכולה? אמר להשיב שמואל לרב חייא בר יוסף, הלכת כרב, ההלכה היא כדברי רב שמותר לטלטל בכולה. כותב הרשב"א שנוקטים אנו להלכה כשיטת רב, שהרי כלל הוא בידינו שכל מקום שחולק רב עם שמואל בדיני איסור ויתר הלכה כמותו, ועוד שחזר בו שמואל מדבריו, שהרי אמר לרב חייא בר יוסף שההלכה כרב. אבל תוספות הראש כותב ששמואל לא חזר בו מדבריו, למרות שפסק הלכה כרב, לפי שקיבל מרבותיו שאין מטלטלים בה אלא בארבע אמות. מביאה הגמרא אופן שבו מודה רב שאין לטלטל בספינה אלא בארבע אמות. אמר רב גידל, אמר רב חייא בר יוסף, בשמו של רב חייא בר יוסף, הוא מודה רב לשמואל שאם כפאה על פיה, הפכה לספינה על פיה באופן שקרקעית הספינה עומדת עכשיו למעלה כגג, שאין מטלטלים בה על גבה אלא בארבע אמות בלבד, אפילו באופן שגבוהה יותר מעשרה טפחים, מכל מקום אין אומרים בדפנותיה את הדין של גוד אסיק מחיצתה, כמבואר בהמשך דברי הגמרא. מבררת הגמרא כפעה למאי, לצורך מה הפך את הספינה הזו על פיה? הילי מה לדור תחתיה, אם תאמר שהפכה כדי לדור תחתיה, דהיינו שקרקעית הספינה תשמש לו כגג מעל ראשו, אם כן מדוע מודה רב לשמואל שאין מטלטלים על גבה אלא בארבע עמות בלבד? וכי מה ישנה מגג יחידי, מה שונה דין ספינה זו מגג יחידי שאין גגות סביבותיו? שסובר רב לאל בדף צדי עמוד א', שמאחר ואומרים דין גוד אסיק מחיצתה במחיצות החיצונות של הבניין, מעלים את המחיצות התחתונות על גבי ועל פני הגג, ממילא דנים את הגג כאילו הוקף מחיצות לצורך דירה, אף שלא הוקף לצורך דירה למעלה, אלא רק לצורך הדירה למטה. למרות זאת אנחנו מחשיבים כאילו הוקף מחיצות לצורך דירה גם על הגג, ולפיכך מותר לטלטל בו גם לשיטת חכמים, ואפילו אם הוא גדול יותר מבית צעתיים, ואם כן, גם בספינה הזו יש לומר כך, שמאחר וכפה הפכה על פיה כדי לדור תחתיה, נידונות המחיצות של הספינה, כאילו הסען לדירה, ומעטה יש לומר בהם את הדין של גוד אסיק מחיצתה, ולהתיר את הטלטול גם על גבה, אפילו אם היא גדולה יותר מבית צעתיים. אלא מבארת הגמרא כוונת רב חייא בר יוסף היא, שמודה רב לשמואל באופן שכפה על הספינה הזו על פיה כדי לזופתה, לטוח אותה בזפת, שעל ידי כפייה זו, על ידי הפיכת הספינה על פיה, ביטל את מחיצותיה מתורת דירה, שהרי אין הספינה עומדת עכשיו כלל לדירה, לא מעליה ולא מתחתיה. ונמצא שאף שאומרים אנו במחיצות האלו דין גוד אסיק מחיצתה ודנים את גגה כאילו הוא מוקף מחיצות מכל מקום, אין דנים אותו כי הוא מוקף לצורך דירה, ולפיכך אין לטלטל בו אם הוא גדול יותר מבית צעתיים אלא בארבע עמות בלבד. וכמו כן אין לטלטל תחתיה אלא בארבע עמות, שהרי מאחר וכפאה רק בשביל לזפתה, אין אנו דנים את מחיצותיה כעשויות לדירה כלל, לא למעלה ולא למטה, ואין הדברים אמורים אלא באופן שגדולה יותר מבית צעתיים, אבל אם היא אינה גדולה כשיעור זה של בצעתיים מותר לטלטל בכולה, בין למעלה ובין למטה, שרי מכל מקום מוקפת מחיצותי. כך אומר הרשב"א. הביאה הגמרא דעה נוספת על איזה עניין שאל רב חייא בר יוסף את שמואל אם הלכה כמותו או לא. רבשי מתני לה אספינה. רבשי היה שונה את שאלת רב חייא בר יוסף לשמואל, הלכת כבתך או הלכת כרב, האם הלכה כמותך או הלכה כמו רב, ואת תשובת שמואל על כך, הלכת כרב שהלכה כמו רב, שנה זאת רבשי, על מחלוקתם של רב ושמואל עניין ספינה אם מותר לטלטל בכולה או רק בארבע אמות. ורבה חברי דרב עמת ללי האחסדרה. רב אחה, בנו של רב, היה שונה את השאלה ואת התשובה הזו על מחלוקתם של רב ושמואל לעניין אחסדרה, ומביאה הגמרא את המחלוקת של רב ושמואל לעניין אחסדרה, דאיתמר. כך נאמרה מחלוקתם בבית המדרש לעניין אחסדרה בביקה, לעניין תקרה העומדת על גבי עמודים, והיו עושים את גגה ישר ולא בשיפוע, בביקה, ואין לה אכסדרה זו מחיצות כלל, אלא פרוצה היא מארבע רוחותיה לביקה, שלביקה יש דין של קרמלית. כאן מבואר במסכת שבת בדף ו' עמוד ב' שכל ביקה היא קרמלית. רב אמר מותר לטלטל בכולה בכל האכסדרה, ושמואל אמר אין מטלטלים בה אלא ארבע עמוד בלבד. מבארת הגמרא את סברות מחלוקתם. רב אמר מותר לטלטל בכולה משום דאמרינן פי תקרה יורד וסותם. כלומר, ישנה הלכה למשה מסיני, שדנים את התקרה של האכסדרה כאילו יורדת כלפי מטה, ונעשית כמחיצה. אכסדרה זו תקרתה עומדת על גבי ארבעה עמודים, והיו מניחים קורה בין עמוד לעמוד, ועל הקורות היו מסדרים את הנסרים של התקרה, ואותם הקורות נקראות פי תקרה. ולפיכך יש לדון את האכסדרה הזו כאילו מוקפת היא במחיצות מכל צדדיה, ואינה פרוצה לבקעה, ומותר לטלטל בכולה. ושמואל אמר אין מטלטלים בה אלא בארבע עמוד, לפי שהוא סובר דלא אמרינן, לא אומרים את הדין של פי תקרה יורד וסותם. זאת מאחר והאכסדרה פרוצה מכל רוחותיה, סובר שמואל שלא אומרים דין פי תקרה יורד וסותם, אלא באופן שיש לפחות מחיצה אחת בפועל, שאז אומרים דין פי תקרה בשלושת המחיצות האחרות. ולפיכך נקטה הגמרא את מחלוקתם באכסדרה עומדת בביקה דווקא, לפי שסתם אכסדראות סמוכות למחיצות של בית או חצר, ונמצא שיש להם לפחות מחיצה אחת, ובאופן כזה מודה שמואל, שאומרים דין פי תקרה יורד וסותם בשאר המחיצות, אבל אכסדרה עומדת בביקה, אין לה מחיצות כלל, ובזה סובר שמואל שאין אומרים פי תקרה מארבע רוחות. שווה הגמרא לדון במחלוקת רב ושמואל לעיל. נתבהר לעיל בדף צדי עמוד א', שחולקים רב ושמואל בדין גגות השווים לרבי מאיר, היינו גגות שהם בגובה שווה שאין בהם גג הגבוה או נמוך מחברו, עשרה תפחים, או גג יחידי אפילו לדעת חכמים. במחלוקתם, האם מותר לטלטל בכל השטח, או שאין לטלטל בהם אלא ארבע עמוד בלבד. כעת מבררת הגמרא את שיטת רבי מאיר לדברי רב. מקשה הגמרא ורב, אליבא דרבי מאיר, לרב הסובר בשיטת רבי מאיר שמותר לטלטל בכל הגגות השווים, גם אם הם גדולים יותר מבית צעתיים, מאחר ועל ידי דין גוד אסיק, הם נידונים כמוקפים מחיצות, כי אני מעלה את המחיצות שמקיפות את הדירה למטה, מעלה אותם על פני הגג, ואז הן נחשבות כמקיפות את הגג לצורך דירה. אם כן, מן הדין שיתיר רבי מאיר גם לטלטל מגג לחצר, מגגות השווים לחצר, ומדוע מבואר בדברי הגמרא להלן בסמוך, שרבי מאיר אוסר את הטלטול מגג לחצר. מתרץ את הגמרא, טעם הדבר שאוסר רבי מאיר לטלטל מגג לחצר, גזירה משום דרב יצחק בר אבדימי, שאמר לאל בדף פיתת עמוד א', שלדברי רבי מאיר אסור לטלטל ממקום גבוה עשרה טפחים למקום נמוך, אף ששניהם עומדים ברשות היחיד. ולמה? לפי שיש לחשוש שמא יבואו לטלטל מתל גבוה עשרה טפחים ברשות הרבים הנידון כרשות היחיד, אל רשות הרבים, ונמצאו מוציאים מרשות לרשות. ומטעם זה אוסר רבי מאיר גם לטלטל מגג לחצר, שהרי הגג גבוה מן החצר יותר מעשרה טפחים. עכשיו מבררת הגמרא את שיטת חכמים לדברי שמואל. מקשה הגמרא, ושמואל אליבא דרבנן, לשיטת שמואל הסובר בשיטת חכמים שאסור לטלטל בגג יחידי אם הוא גדול יותר מבית צעתיים, מאחר ואינו נידון כמוקף מחיצות לצורך דירה. אם כן, נטלטל מגג לקרפף, מן הדין היה שיתירו חכמים לטלטל מגג שיותר מבית צעתיים לקרפף שיותר מבית צעתיים. שתי עמוד בזה ושתי עמוד בזה, שהרי מאחר ואוסרים הם לטלטל בגג זה מוכח שדנים אותו כקרמלית, והרי הוא רשות אחת עם הקרפף. ומדוע מבואר בדברי הגמרא לקמן בדף צדי א' עמוד א', שחכמים אוסרים את הטלטול מגג לקרפף אפילו בתוך ארבע אמות? תרץ את הגמרא, אמר רבא בר אולא, טעם הדבר שאוסרים בזה חכמים הוא משום גזירה שמא ייפחת הגג, כלומר שמא תתחסר מידת הגג מבית צעתיים, ויקצרו גם את הבית שתחתיו כמידת הגג, ונמצא שעכשיו גג זה נידון כרשות היחיד, כיוון שמוקף ומחיצות מדין גוד עסק מחיצתה, ואף על פי שאינו מוקף לצורך דירה, אין בכך כלום, שהרי אין בו שיעור של בית צעתיים. לכן המחיצות מועילות כדי להפוך אותו לרשות היחיד. ואיך יש לו מחיצות לגג? על ידי דין גוד עסיק מחיצתה. אני מעלה באופן דמיוני את המחיצות שמקיפות את הבית למטה על פני הגג, וכאילו מקיפות עכשיו את הגג. ואסור יהיה לטלטל ממנו לקרפף שיש בו יותר מבית צעתיים הנידון כקרמלית, אבל לא ישימו דיירי הבית ליבם לזאת, וימשיכו לטלטל מן הגג לקרפף לכתחילה, ולפיכך אסרו חכמים את הטלטול מגג לקרפף בכל עניין. שבה הגמרא ומקשה, יחי, אם כן שאוסרים חכמים לטלטל מגג לקרפף משום גזירה, מקרפף לקרפף נמי לא יטלטל. היה להם לאסור גם את הטלטול מקרפף שיש בו יותר מבית צעתיים לקרפף אחר שיש בו יותר מבית צעתיים, אפילו לא לטלטל בתוך 400, שהרי אסור לטלטל יותר מ-400 בקרפף הגדול יותר מבית צעתיים. והסיבה לכך, דילמה, מפחית ועתי לטלטולי. יש לחשוש שמה ייפחת שיעורו של אחד מהקרפפים משיעור של בית צעתיים, ויהיה נידון כרשות היחיד, אבל לא יעידו האנשים מכך וימשיכו לטלטל ממנו לקרפף אחר הגדול מבית צעתיים, ונמצאו עוברים על איסור כשהם מוציאים מרשות היחיד לקרמלית. תרץ את הגמרא, הטעם שם לגבי טלטול מקרפף לקרפף, אין לחשוש שמה ייפחד אחד מהם מהשיעור של בית צעתיים ויבואו לטלטל. משום דעים יפחת, מין קרא למילתא. אם ייפחד אחד מהם משיעור של בית צעתיים, יהיה הדבר ניכר ולא יבואו לטלטל מזה לזה. לפי שמוקפים הם במחיצות, ומקום המוקף במחיצות ניכר לכל כשהוא נפחת משיעורו. אבל אחר כאן לגבי טלטול מגג לקרפף, אם יפחית, לא מין קרא מילתא. אם ייפחד הגג משיעור השטח שלו, אין הדבר ניכר, לפי שאין על הגג מחיצות, ומקום שאינו מוקף מחיצות, אין הדבר ניכר אם נפחת משיעורו, והסברו האנשים שעדיין גדול הוא יותר מבית צעתיים, וימשיכו לטלטל מהגג לקרפף, ולפיכך חסרו חכמים את הטלטול מגג לקרפף בכל עניין. תוספות בדיבור המתחיל לשמואל מביאים את שיטת רי, שמסביר את מהלך הגמרא באופן אחר. כוונת הגמרא להקשות לשמואל מדוע אין חכמים מתירים את הטלטול מגג שאינו גדול יותר מבית צעתיים לקרפף שאינו גדול יותר מבית צעתיים, הרי בכל אחד מהם מותר לטלטל בפני עצמו. על כך מתרצת הגמרא גזירה שמה ייפחת הגג, והכוונה בזה היא שחששו חכמים להתיר לטלטל מגג שאין בו בית צעתיים לקרפף שאין בו בית צעתיים, לפי שלפעמים נעשה חור באמצע הגג ומשתמשים דיירי הבית על הגג דרך אותו החור, ואז נידון הגג כמוקף לדירה כמו בית, ואסור לטלטל ממנו לקרפף כשם שאסור לטלטל מחצר לקרפף. שבה הגמרא ומקשה שמטעם זה יש לאסור את הטלטול מקרפף שאינו גדול יותר מבית צעתיים לקרפף אחר כמותו, כי יש לחשוש שמה ייפרצו מחיצות אחד הקרפיפות ברוחב של יותר מ-10 אמות לרשות הרבים או לקרמלית, ויאסר הטלטול מזה לזה. על כך מתרצת הגמרא, באופן שנפרץ אחד הקרפיפות, ניכר הדבר לעומדים בו ולא יבואו לטלטל ממנו לקרפף אחר. אבל כאן לגבי גג שנפחת, אין הדבר ניכר לעומד בקרפף, וגם העומד בגג אינו יודע שמחמת הפחת הזה נאסר עליו לטלטל מהגג לקרפף, ולפיכך אסרו חכמים את הטלטול מגג לקרפף בכל עניין. מבארת הגמרא את שיטות התנאים במשנה. אמר רב יהודה, כשתמצא לומר, כשתדקדק בדברי התנאים במשנה ליל בדף פי ת' עמוד א', ותעמוד על סוף דבריהם, תמצא שכך יש לומר. לדברי רבי מאיר שבמשנה, גגין רשות לעצמן, חצירות רשות לעצמן, כל גגות העיר הם רשות אחת בפני עצמה, ומותר לטלטל מגגו של ראובן לגגו של שמעון. וכן כל חצירות העיר הם רשות לעצמן, ומותר לטלטל כלים ששפטו בחצר מחצר של יחיד לחצר של יחיד אחר, וכן מחצר של רבים לחצר של רבים, אפילו לא ערבו ביניהם. אבל מגג לחצר אסור לטלטל. וכן כל קרפיפות העיר הם רשות לעצמן, ומותר לטלטל מקרפף של אדם זה לקרפף של אדם אחר. ואם הם יתרים על בית צעתיים, שיתחם יותר מבית צעתיים, מותר לטלטל מזה לזה רק בתוך 400, ואם אין בהם אלא בית צעתיים, מותר לטלטל בהם טלטול גמור. ובביור דבריו של רב יהודה בשיטת רבי מאיר כותב רש"י, שהוא לומד זאת ממה שאמר רבי מאיר במשנתנו, של כל גגות העיר רשות אחת הן, דהיינו, שאין רשות מתחלקת מחמת שינוי בעלים אלא כלפי בתים שדרים בהם באופן תדיר. אבל גגות שאינם עומדים לדירה כל כך, אין בהם חילוק רשות ומותר לטלטל מגג של אדם אחד לגג של אדם אחר. ומטעם זה יש לומר, שאין חילוק רשויות גם בחצירות וקרפיפות, שאף הם אינם עומדים לדירה כל כך, ולפיכך מותר לטלטל מחצר של אדם אחד לחצר של אדם אחר, וכן מקרפף לקרפף. אבל מגג לחצר או לקרפף עושה רבי מאיר לטלטל, אפילו אם הם שניהם של איש אחד. וזאת גזירה משום תל ברשות הרבים, שמטעם זה אסר במשנתנו לטלטל מגג גבוה לגג נמוך, וכל שכן כשהם שייכים לשני בני אדם. וכמו כן עושה רבי מאיר לטלטל מחצר לקרפף, שרי מתבאר מדברי הברייתא לקמן בדף צד א' עמוד ב', שחכמים אוסרים בזה, ורבי מאיר אינו מקל יותר מחכמים, אלא בעניין טלטול מגג לגג. ממשיך רב יהודה ואומר, כשתדקדק בלדברי חכמים שבמשנה, תמצא שגגים וחצרות רשות אחת הן, ומותר לטלטל מחצר לחצר או מגג לחצר. שכן חכמים אינם סוברים את גזירתו של רבי מאיר האוסר לטלטל ממקום גבוה למקום נמוך, משום תל ברשות הרבים. ואפילו מגג של אדם יחיד לחצר של רבים, דהיינו שיש לו שותפות בה, מותר לטלטל. לפי שלא אסרו חכמים לטלטל מרשות של יחיד לרשות של רבים, אלא לעניין בתים שתשמישם תדיר. ולפיכך אסור לטלטל מבית של אדם יחיד לחצר של רבים, שנראה הדבר כמטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, שהרי אנשים רבים משתמשים בחצר, למרות שדינה כרשות היחיד. אבל גג שאין תשמישו תדיר, אין דינו כבית לעניין זה, ולא גזרו בו חכמים. אבל לא מגג של אדם אחד לגג של אדם אחר. שכן דעת חכמים היא שדין הגגות כדין הבתים שתחתיהם. לעניין כך שחלוקת הבעלים גורמת איסור טלטול מזה לזה. וקרפיפות רשות אחת הן, ומותר לטלטל מקרפף לקרפף, אבל לא מגג או חצר לקרפף. ומותר לטלטל מקרפף לקרפף אפילו הם של שני אנשים, שכן דעת חכמים היא, שאין חילוק בעלים אוסר בטלטול אלא בבתים וגגות. אבל לא לטלטל מגג או חצר לקרפף, אפילו הם של אדם אחד. וזה לא דומה לטלטול מגג לחצר שהתירו חכמים, שכן גג וחצר תשמישם שווה, אבל חצר וקרפף אין תשמישם שווה. כותב רשי שרב יהודה דייק זאת מהמשנה, שלדברי חכמים יש חילוק בין הרשויות, שכן שנינו שם שלדברי רבי שמעון, גגות וחצרות וקרפיפות רשות אחת הן. משמע מכך שחכמים חולקים עליו, ולדעתם אין הדין כך, אלא יש חילוק ביניהם. והתוספות ריט חולק על רשי וכותב שלדברי חכמים מותר כן לטלטל מחצר לקרפף כששניהם של אדם אחד. ולא נאמר בהם שהם רשויות חלוקות, אלא לעניין טלטול מחצר של אדם אחד לקרפף של אדם אחר. ממשיך רב יהודה ואומר שלדברי רבי שמעון כולן גגות חצרות וקרפיפות רשות אחת הן ומותר לטלטל מזה לזה. טעם הדבר שהוצרך רב יהודה להשמיענו שלדברי רבי שמעון כולם רשות אחת הן, למרות ששנינו זאת מפורשות במשנה, לפי שהיה מקום לפרש בדברי רבי שמעון שכל אחד מהם הוא רשות בפני עצמו, גגות לעצמם, חצרות לעצמם וקרפיפות לעצמם. לפיכך בא רב יהודה ומשמיענו שאין הדבר כן. אלא זוהי שיטתו של רבי מאיר שכל אחד מהם רשות בפני עצמו, אבל לדברי רבי שמעון כולם רשות אחת ומותר לטלטל מזה לזה. מביאה הגמרא ראיה מברייתא לשיטת רב לאל בדף פ"ט עמוד א', וראיה מברייתא אחרת לשיטת רב יהודה כאן. תניא קבתי דרב, תניא קבתי דרב יהודה. שנינו ברייתא כשיטת רב הסובר לאל שחכמים אינם מתירים לטלטל בגגות השווים אלא בארבע אמות בלבד, לפי שהוא סובר שלא אומרים גוד אסיק מחיצתא במחיצות שאינן ניכרות, ולפיכך אין מעלים את המחיצות של הבתים שיחצצו בין הגגות, שהרי אין מחיצות אלו ניכרות לאנשים העומדים על הגג, ונמצא שכל הגג נפרץ במלואו לשאר הגגות האסורים עליו בטלטול. שכן חכמים אוסרים לטלטל מגג של אדם אחד לגג של אדם אחר, כפי שאסור לטלטל מבית של אדם אחד לבית של אדם אחר. וכן שנינו ברייתא כדברי רב יהודה הסובר של רבי שמעון גגות חצרות וקרפיפות רשות אחת הן. ומפרשת הגמרא את הדברים, תניא קבתי דרב, שנינו ברייתא כשיטתו של רב, שכך שנינו בברייתא, כל גגות העיר רשות אחת הן. ולפיכך מותר לטלטל מגג לגג ואסור להעלות ולהוריד חפצים מן הגגין לחצר ומן החצר לגגין, לפי שיש ביניהם הפרש גובה של 10 תפחים, ויש לחשוש שאם נתיר לטלטל באופן כזה, יבואו לטלטל מתל העומד ברשות הרבים, שהוא גבוה 10 תפחים ורחב 4 תפחים ודינו כרשות היחיד, והמטלטל ממנו לרשות הרבים חייב חטאת. וכלים ששבתו בחצר בכניסת השבת מותר לטלטלן בשבת בכל החצר, אפילו אם לא ערבו דיירי החצר בינם לבין עצמם. רש"י מוסיף שכמו כן מותר לטלטלם אף לחצר אחרת, שכן כל החצרות רשות אחת הן. וכן כלים ששעו בכניסת השבת בגגין מותר לטלטלם בשבת בכל הגגין, ובלבד שלא יהיה גג גבוה 10 טפחים או נמוך 10 טפחים משאר הגגות. אלו הם דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים כל אחד ואחד מן הגגות הוא רשות לעצמו, ולפיכך אסור לטלטל מגג לגג אפילו שתי עמות בגג זה ושתי עמות בגג זה. וכמו כן אין מטלטלים בו אלא בארבע. לא מטלטלים בכל גג לעצמו אלא בארבע עמוד בלבד, לפי שכל גג פרוץ במלואו לשאר הגגות האסורים עליו בטלטול. מתבאר מדברי הברייתא כשיטת רב להיל שלדברי חכמים אסור לטלטל אפילו בכל גג בפני עצמו. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא שבה מבואר כדברי רב יהודה בסוגייתנו. תניא קבתי דרב יהודה, שנינו ברייתא כשיטתו של רב יהודה. נאמר בברייתא אמר רבי, כשהיינו לומדים תורה אצל רבי שמעון במקום ששמו תקוע, היינו מעלין בשבת שמן לסוך בו ואלונטית מגבת להסתפק בה, להתנגב בה. מגג לגג ומגג לחצר ומחצר לחצר ומחצר לקרפף ומקרפף לקרפף אחר, עד שהיינו מגיעים אצל המעיין שהיינו רוחצים בו. והמעיין הזה הוא חמי טבריה, שבהם מותר לרחוץ בשבת כפי שנפסק בשולחן ערוך סימן שינחה וף סעיף א'. כלומר שהיו מעבירים את השמן והאלונטית ששבתו בגג דרך גגות חצרות וקרפיפות עד למעיין, כדי לא להעבירם דרך מקום אסור בטלטול. מתבהר מברית הזו כדברי רב יהודה בסוגייתנו שלשיטת רבי שמעון גגות, חצרות וקרפיפות רשות אחת הן, ולפיכך מותר לטלטל מזה לזה. ממשיכה הברייתא ומביאה את דברי רבי יהודה שסבור להוכיח כשיטת רבי שמעון. אמר רבי יהודה מעשה בשעת הסכנה, ובתלמוד הירושלמי הגרסה היא בשעת השמד, שגזרה המלכות על קיום התורה והמצוות, והיינו מעלים ספר תורה ששבת בחצר, מחצר לגג ומגג לחצר אחרת ומחצר זו לקרפף, כדי לקרות בו שם בסתר. יש להוכיח מכך כשיטת רבי שמעון שגגות, חצרות וקרפיפות רשות אחת הן, ולפיכך הותר לטלטל מזה לזה. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, אין שעת הסכנה ראיה. אין אתה יכול להביא ראיה ממעשה זה לשיטת רבי שמעון, לפי שייתכן שלא יתירו לעשות כן, אלא בשעת הסכנה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא ענקית, בדפים, פייטט וצדי במסכת העירובין עם הצגת 10 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרבי מאיר שכל הגגות רשות אחת הן, באיזו אופן אסור לטלטל מאחד לשני ומדוע? שאלה שנייה, לחכמים שכל גג רשות בפני עצמו, האם מותר לטלטל בכל גג בפני עצמו ומדוע? שאלה שלישית, באיזו אופן לכולי עלמא מותר לטלטל בכל הגג? שאלה רביעית, באיזו אופן נחשב שאין המחיצות ניכרות? שאלה חמישית, באיזו אופן גם לחכמים מותר לטלטל בכל הגגות? שאלה שישית, לעניין מה לרבי שמעון גגות, חצרות וקרפיפות רשות אחת הן? שאלה שביעית, באיזו אופן נחשב העמוד הסמוך לגג כרשות היחיד? ובאיזו אופן הוא ייחשב ככרמלית? התשובה בתוספות. שאלה שמינית, באיזו אופן לשמואל אין מטלטלים יותר מדלת עמוד בגג? שאלה תשיעית, ספינה גדולה מבית צעתיים, האם מטלטלים בכולה ומדוע? והשאלה האחרונה, באיזו אופן אם הפך את הספינה על פיה, יכול לטלטל בגגה יותר מדלת עמוד, ובאיזו אופן אינו יכול? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית. את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי י"ט בחשוון תשפ"א, ערב שבת קודש, פרשת וירא. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא ענקית את דפים פ"ט וצדי במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה. יום ראשון כ"א במרחשוון תשפ"א, ונלמד את דף צדי א' במסכת עירובין, ונתייצב בעזרת השם ובישועתו בהתרגשות ובטוב לבב מרחק שבועיים ימים ו-14 דפים מסיום מסכת עירובין על ק"ה דפיה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, שהיא מגנה ומצלה, ושמחה, וכל מיני דמיטב, ממקור הברכה, מנותן התורה, חילכם לאורי תחי וראי. הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.